סעיף ד', משעה, סעיף ד' בשולחן ערוך, משעה שנשך הגניבה נעשה עליה גנב. אמרנו כבר בשיעור שעבר שעל יסוד המשנה, משנה בסוף פרק שביעי, אומרת היה מושכו ויוצא ומת ברשות הבעלים פטור, הגביעו שיוצא מרשות הבעלים ומת חייב. זאת אומרת, מה המשנה באה לחדש? המשנה באה לחדש שכמו שהסברנו, שכדי לחייב את הגנב, כדי לחייב את הגנב באונסי הגניבה, כן, או גם בכפל, צריך שהוא יבצע מעשה קניין בגניבה. אז אם מדובר על קניין משיכה, אז משיכה לא מועילה ברשות הבעלים, וזה מה שהמשנה אומרת. היה מושכו ויוצא, ומת ברשות הבעלים, פטור. הוא ביצע משיכה, אבל משיכה ברשות הבעלים לא קונה. אז ממילא הוא יהיה פטור. יגביהו, אם הוא מגביע את הגניבה, או שהוציאו מרשות הבעלים, דהיינו הוא משך והוציא מרשות הבעלים, אז כבר מועילה משיכה. ואז באמת הוא יתחייב. זה לשון המשנה. אז זה מה שכתוב כאן בשולחן ערוך. משעה שמשך הגניבה, נעשה עליה גנב. באמת דברים אמורים שמשכה חוץ מרשות הבעלים. אבל כל זמן שהיא ברשות הבעלים, אינו חייב, עד שהיא יגביינה. הגבעה קונה גם ברשות הבעלים. אז אם הוא יגביע את הגניבה ברשות הבעלים, אז הוא עשה מעשה קניין. ואם הכניסה לרשות, עכשיו, יש פה עכשיו חידוש בשולחן ערוך. בשולחן ערוך אומר, ואם הכניסה לרשותו, אפילו לגגו חצרו וקרפיפו, אם היא משתמרת, חייב. אף על פי שלא משך ולא יגביע. זה על יסוד הגמרא בבבא מציעא, בדף י', הגמרא בבבא מציעא דף י', וגם הגמרא בגיטין שלמעשה למדנו באלול, כן? אין לי אלא ידו, כך דורשת הגמרא את הפסוק, אין לי אלא ידו, גגו חצרו וקרפיפו מניין, כן? הלשון של התורה, אם ימצא תימצא בידו הגניבה, מישור עד חמור עצי חיים, שניים ישלם. כך כתוב, אם ימצא תימצא בידו הגניבה, דורשת הגמרא, דורשת הברייתא, אין לי אלא ידו, גגו חצרו וקרפיפו מניין. זאת אומרת, כתוב בתורה ידו, אז הייתי אומר דווקא יד, תימצא בידו הגניבה, גגו חצרו וקרפיפו מניין, שגם באמצעותם הוא יכול לגנוב, שוב, הוא יהיה חייב באונסי הגניבה, הוא יהיה חייב בכפל, גם על ידי גניבה באמצעות גג, חצר או קרפף. תלמוד לומר, אם ימצא תימצא בכל מקום. זה דרשת הברייתא, כך הברייתא דורשת, וזה מה שכתוב כאן. ואם הכניסה לרשותו, אפילו לגגו חצרו וקרפיפו, אם היא משתמרת, זה צריך להיות חצר המשתמרת, כן? חייב, אבל מי שלא משך ולא יגביע. אז זה לשון השולחן ערוך. אומר, נראית עכשיו את הקצות. ואם הכניסה לרשותו, אז הקצות מביא את המקור בגמרא, כמו שהבאנו, פרק כמה דמציע, דף י', תניה, הגמרא מביאה ברייתא, אין לי אלא ידו, גגו חצרו וקרפיפו מניין, תלמוד לומר, אם ימצא תימצא, אם ימצא תימצא. ופירש רש"י, מתרשי שם מפרש את הגמרא, גגו חצרו, אומר רשי, כגון שנכנסה לרשותו ונעל בפניה, עד כאן לשונו. כגון שנכנסה לרשותו ונעל בפניה, כך אומר רשי. מה הכוונה, איך אדם גונב באמצעות חצר? איך אדם גונב באמצעות חצר? אז אומר רשי, כגון שנכנסה לרשותו ונעל בפניה. נכנסה לרשותו ונעל בפניה. אם אנחנו מדייקים בלשון השולחן ערוך כתוב, בלשון השולחן ערוך כתוב, ואם נכנסה לרשותו. הרש"י אומר, אם נכנסה לרשותו ונעל בפניה. הוא לא הכניס אותה. היא נכנסה לבד.
מאיפה הוא הכניס אותה לפי
שולחן ערוך? רגע, בשולחן ערוך כתוב, אני אומר, אני מדייק, ברש"י כתוב, נכנסה לרשותו ונעל בפניה. הוא לא הכניס אותה. ברש"י מדויק שלא מדובר שהוא הכניס אותה. מדובר שהוא לא נתן לה לצאת. היא נכנסה לרשות שלו, הוא לא אפשר לה לצאת. הוא נעל. כן, הבהמה נכנסת לרשות שלך ואתה נועל את הדלת, היא לא יכולה לצאת. אז אתה לא, ברש"י משמע שאין צורך שהוא יכניס אותה. אין צורך שהוא יכניס אותה. היא נכנסת לבד. כן? אין צורך שהוא יכניס אותה, היא נכנסה לבד. רק מה, הוא לא נותן לה לצאת. הוא לא מאפשר לה לצאת. איך הוא לא מאפשר לה לצאת? אומר רש"י, הוא נועל את הדלת. נועל את הדלת. בשולחן ערוך מדויק לא כך, לכאורה. בשולחן ערוך כתוב, ואם הכניסה לרשותו. ואם הכניסה לרשותו, הכניסה לרשותו הפירוש הוא, הוא הכניס אותה, הכניסה לרשות. איך הוא מכניס אותה לרשות? הוא מכה אותה, הוא מכה אותה. במה שאתה רוצה שתיכנס אליך לחצר, אתה מכה אותה, היא נכנסת. או אתה מושך אותה.
אבל מאיפה אתה מושך אותה?
בבקשה?
אם אתה מושך אותה
מרשות
הרבים, אז קנית, אתה מושך
אותה מרשות הרבים. או, אין הכי נמי. יכול להיות שזה מה שהכריח את רש"י. לכן רש"י אומר, ממה נפשך? אם אני מושך אותה, אני לא צריך את החצר. קניתי אותה בקניין משיכה. אם אני מושך אותה, אני קניתי אותה בקניין משיכה. אז אומר רש"י, לא, אתה לא משכת אותה, היא נכנסה לבד. היא נכנסה לבד. נו, אז אלא מה? אומר רש"י, אבל אתה נעלת. אתה נעלת. אז הקצות עומד על הדיוק בדברי רש"י. ומה שמע? הוא מדייק ברש"י. ומשמע, דאם נכנסה מעצמה לרשותו ונתכוון לקנותה לגזלה, לא מחייב במחשבה גריידה, ואפילו היה חצר המשתמרת. קצת רוצה לדייק ברש"י דיוק. זאת אומרת, לדייק ברש"י. למה רש"י צריך לומר ונעל בפניה? מדוע רש"י צריך לומר ונעל בפניה? בואו נתאר מצב שנכנסה פרה, נכנסת כבשה לתוך החצר שלי והיא לא יכולה לצאת. לא יש שאני נעלתי, אין לה דרך לצאת. הדלת נסגרה לבד. הדלת נסגרה לבד. אז אומר הקצות, זה לא יעלה על הדעת. מה, אם נכנסת בהמה לרשות שלך ואתה לא יודע, היא לא יכולה לצאת. הפכת להיות גנב? מה פתאום שאתה הפך להיות גנב? אומר, לא, היא נכנסה, והדלת נסגרה, ואני רוצה לגנוב אותה. אני רוצה לגזול אותה. כן? התכוונתי לגזול אותה, אבל לא עשיתי שום דבר. הכל נעשה באוטומט, לבד, בלי שאני אתערב. אז אומר הקצות, מדויק ברש"י שזה לא עובד. רש"י אומר, ונעל בפניה. זאת אומרת, אם הדלת תנעל מעצמה, אגב שהוא התכוון לגזול אותה, מדויק ברש"י שזה לא יעזור, הוא לא יהפך להיות גנב. אף על פי שמה יהיה הדין, מה יהיה הדין בקניין רגיל? קניין רגיל, דבר הפקר, בדיני קניינים, אני עכשיו לא מדבר על קנייני גניבה. דבר הפקר נכנס לתוך החצר המשתמרת שלי. נכנס לתוך החצר המשתמרת שלי, והתכוונתי לקנות אותו. או אפילו לא התכוונתי לקנות אותו. האדם שיש לו חצר המשתמרת, כל דבר הפקר שהוא בעל ערך, נכנס לרשות שלו, הוא רוצה לקנות אותו. אז יקנה אותו או לא יקנה אותו? זאת אומרת, דבר הפקר נכנס לתוך החצר שלי, והוא בעל ערך, ואני רוצה לקנות אותו. לכאורה אני אקנה אותו. ודאי שאני אקנה אותו, אנחנו יודעים שחצר המשתמרת קונה. דרך אגב, זה המקור. זה המקור. המקור לקניין חצר זה הפסוק הזה. הפסוק בגט, אין לי אלא ידע, גגה חצרה וכרטיפה מיניים, והפסוק בדיני גניבה. זה המקור לכך שחצר קונה. אז לכאורה בקניינים, בקניין חצר רגיל, בקניין חצר רגיל, אם נכנס דבר לתוך חצרי המשתמרת ואני רוצה לקנות אותו, קניתי אותו. אם עכשיו מישהו ייקח אותו, הוא עבר על איסור גזל. זה שלי. אבל ברש"י, זה מה שמדייק הקצות ברש"י. ברש"י מדויק שכדי שהגנב יתחייב, או בלשון אחרת, נגדיר אותו כקנה בקניין גניבה, בקניין חצר את הגניבה, צריך שהוא ינעל. והשאלה היא למה? השאלה היא למה? אז אומר הקצות ומשמע, ואם נכנסה מעצמה לרשותו, ונתכוון לקנותה לגזלה, לא מחייב במחשבה גריידה, ואפילו הייתה חצר המשתמרת. ומשום, מה ההסבר? הוא מנסה הקצות להסביר, זה המשמעות ברש"י, אבל מה יהיה ההסבר? מה יהיה ההסבר? למה באמת, הרי כמו שאמרנו, בקניין הוא יקנה. בקניין רגיל של דבר הפקר הוא יקנה. למה כאן הוא לא התחייב? הרי הוא התכוון לגזול, וזה נכנס לתוך הצירוע המשתמרת. אז הוא אומר, משום דה במחשבה, אז הקצות מנסה להסביר, ומשום דה במחשבה אינו נעשה גזלן עד שיעשה מעשה. כמו נעל בפניה, והקצות מדגיש, אף על גב במציאה, כי היי גבנה קנילה במחשבה גריידה. זאת אומרת, בקניין רגיל של דבר הפקר שנכנס לתוך הצירוע המשתמרת, ולא יכול לצאת, לא יכול לצאת, כי אם הוא יכול לצאת זה לא משתמר. אם דבר הפקר נכנס, אם בהמה נכנסה לתוך החצר שלי והיא יכולה לצאת, אז זה לא חצר המשתמרת. אבל אם במציאות כזאת שהיא נכנסה לתוך החצר והיא לא יכולה לצאת, אין לה יכולת לצאת. כמו, כי בציור שאמרנו, הדלת ננעלה לבד. היא נכנסה והדלת ננעלה עליה. אז ודאי שהוא, ודאי שמציאה או הפקר הוא יקנה. אבל אומר הקצות, מה לדעתו ההסבר ברש"י? למה רש"י היה צריך לומר ונעל בפניה? משום שלא ייתכן, אומר הקצות, יסוד ברש"י, לא ייתכן להגדיר אדם כגנב אם הוא לא עשה מעשה. גם אם הוא התכוון לגנוב, הוא באמת התכוון, הוא רצה. אבל זה שאתה רוצה לגנוב זה עדיין לא הופך אותך לגנב. או זה שאתה רוצה לגנוב ומוצא קניין כשאתה לא עושה שום דבר, זה עדיין לא עושה אותך גנב. גנב או גזלן, כדי להפך להיות גנב או גזלן, אומר הקצות, וזאת כוונת רש"י, צריך שיעשה מעשה. צריך שיעשה מעשה. אז מה זה המעשה? אפילו מעשה קטן, נעל בפניה, סגר את הדלת, היא לא יכולה לצאת. בבקשה? לא, הוא רוצה לומר בגזל, אתה לא יכול להפך להיות גזלן בלי מעשה. לא, לקנות אתה יכול גם בלי מעשה, לקנות אפשר גם בלי מעשה. החצר קונה, התורה חידשה שחצר קונה, אבל להגדיר אותך כגזלן, כעבריין, הרי מה מדובר? אנחנו מגדירים אותך כעבריין, הרי גזלן זה גזלן, זה גזלן. האדם הזה, אם אדם גוזל, האמת, מחשבה לא הופכת אותך לעבריין. זה שאתה חושב לעשות עבירה, זה עדיין לא הופך. כן, איך הגמרא אומרת? מחשבה רעה בישראל, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, זה לא נחשב מעשה. מה?
קניין רגיל.
כן, זה מה שהוא אומר, קניין רגיל יעבוד. במציאה זה יקנה. מה זה משנה? זה קניין רגיל. לא, זה קניין רגיל. מה זה הפקר? הפקר מציאה, זה קניין.
לא צריך מקנה.
מה?
הוא קונה לבד.
בסדר, ההפך. יותר קשה לקנות אם אין מקנה. אם יש מקנה, הרי בדעת קטן לא יכול לקנות. קטן לקנות מציאה, הוא לא יכול. למה? אין לו יכולת קניינית. אבל בדעת אחרת מקנה, הוא קונה. כך כתוב, כך כתוב בראשונים. אז כשיש מקנה יותר קל לקנות. אני אומר, מציאה יותר קשה לקנות. ואף על פי כן אומר הקצות, מדויק ברש"י, שבמציאה, אבל הוא לא צריך את רש"י בשביל זה, במציאה ודאי יקנה. בהפקר חצרו, חצר משתמרת של אדם, זה לשון הגמרא, חצרו המשתמרת של אדם קונה לו שלא מדעתו. כך אומרת הגמרא. מה זה הוא שלא מדעתו? אומר הראש בבעל המציאה, שלא מדעתו הכוונה היא, אפילו הוא לא יודע. אם יש לך חצר משתמרת, כמו שאמרתי, יש לך חצר משתמרת, ונכנס דבר בעל ערך שהוא הפקר, שהוא מציאה, לתוך החצר המשתמרת שלך, קנית אותו אפילו שאתה לא יודע. קונה לו לאדם אפילו שלא מדעתו.
אבל לכאורה כאן המחשבה נחשבת כמו מעשה, אם אני יכול...
אמרתי, מחשבה רעה, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, מה אתה אומר לכאורה? מחשבה רעה, אין... אדם חשב לאכול חזיר, הוא עבריין? חשב לאכול חזיר, חשב לאכול נבלה, הוא עבריין? הוא לא עבריין. אתה צריך לעשות מעשה כדי להיות עבריין. אדם רוצה, רק בעבודה זרה אומרת הגמרא, כן? רק בעבודה זרה. אבל בעבירה אחרת, מה פתאום? אדם חושב לעבור עבירה, הוא נעשה עבריין? אז אומר רק קצת, מדויק ברשי, שבלי לעשות מעשה, כן? בלי לעשות מעשה, הוא קנה, הוא יכול לקנות, אבל הוא לא עבריין, אתה לא יכול להגדיר אותו כיזלן. אי אפשר להגדיר אדם כעבריין אם הוא לא עשה מעשה. אבל כשהוא עושה מעשה, אז אני אומר שהוא עבריין. אז הוא הפך, אז באמת אני מגדיר אותו כגזלן. נכון, זה הדיוק של הקצות ברש"י. כן. אבל בגזלה צריך נעל בפניה או שיכניסנה בעצמו לרשותו, וזהו שכתב השולחן ערוך, ואם הכניסה, וזה שכתב השולחן ערוך, ואם הכניסה לרשותו אבל נכנסה מאליה לא. עכשיו אנחנו הערנו קודם שלכאורה דברי השולחן ערוך מדויקים לא כמו הקצות, זאת אומרת לא כמו רש"י. ברש"י כתוב, מדויק ברש"י, נכנסה מעצמה. רש"י אומר נכנסה מעצמה ונעל בפניה. אז הקצות מדייק ברש"י שצריך מעשה, אבל ברש"י מדויק שהוא לא צריך להכניס אותה. לא צריך להכניס אותה, בשולחן ערוך לא כתוב כך. בשולחן ערוך כתוב, ואם הכניסה לרשותו, אפילו לגגו חצרו וקרפיפו, אם היא משתמרת חייו. אז משמע בשולחן ערוך שהוא צריך להכניס. ככה משהו על שולחן ערוך, ואם הכניסה לרשותו, הוא צריך להכניס. אז באמת קשה, יש מקום להקשות על השולחן ערוך. זאת אומרת, רש"י מצד אחד לא רצה להסביר שהוא הכניס, כמו שניסינו להסביר, כי אם הוא הכניס, הוא משך. אז אתה לא צריך קניין חצר, אם הוא הכניס, אז הוא לא צריך את ההכנסה, עצם המשיכה. עצם המשיכה היא עצמה מספיקה לקנות. אבל, ולכן אמר רש"י שהיא נכנסה מעצמה. אלא מה הקצות מסביר ברש"י, אבל ברש"י רמוז שצריך להיות מעשה. בלי מעשה הוא לא יהיה חייב. אבל עכשיו זה הופך להיות קושייה על השולחן ערוך. אז באמת, למה צריך, אם מדובר שהוא הכניס, טיפוק לימידין משיכה. אם מדובר שהוא הכניס, טיפוק לימידין משיכה. יש פה משיכה. אז מה, למה אתה צריך קניין חצר? למה אתה צריך קניין חצר? אתה יכול לדון מדין משיכה, אם הכניסה לרשותו. הרי, מה נגיד? הוא לא הכניס אותה עם מעשה. מה הדין? בקניין משיכה למדנו בקידושין, אם אדם קורא לבהמה. אז מה אומרת? קורא לביא בה, זה משיכה. זאת אומרת, משיכה יכולה להיות במשיכה שהוא מושך אותה ממש, יכולה להיות בזה שהוא מכה אותה והיא הולכת, ויכול להיות גם קורא לה והיא באה. קורא לה והיא באה. אז לכאורה, קניין משיכה יכול להיות, זאת אומרת, הקורא לה והיא באה, אם היא באה מחמתו, הוא קרא לה והיא באה מחמתו, לכאורה טיפוק קניין משיכה. אז נשאלת השאלה על שולחן ערוך באמת. הקצות רוצה להגיד שזאת מה שהשולחן ערוך גם כן בנוי על אותו יסוד שכתוב בקצות, שהוא לא יכול להפך להיות גזלן בלי מעשה. רק למה השולחן ערוך כשהוא אמר הכניסה, הוא לא מתכוון לומר דווקא בהכניסה. הכניסה זה אפשרות אחת, ואפשרות שנייה זה כשהיא נכנסה מעצמה ונעל בפניה. ככה קצות רוצה להסביר בשולחן ערוך. אבל לכאורה זה קשה מאוד. פשט השולחן ערוך הוא לא כך. אבל אז ממילא יהיה קשה. בבקשה? בבקשה? אני מקשה על שולחן ערוך קושייה. אם הכניסה לרשותו, מה? אז טיפוק לימידין כעל משיכה. זה לא חצר, אתה לא צריך להגיע לכעל חצר. טיפוק למדים שלך על רש"י לא קשה. אני שואל למה שיהיה קשה? היא נכנסה מעצמה, הוא לא הכניס אותה. רש"י אומר נכנסה מעצמה, מדייק. נכנסה מעצמה, אז אתה לא יכול להגדיר את זה כמשיכה. הוא לא פעל את ההכנסה שלה, היא נכנסה מעצמה. אלא מה? הוא נעל בפניה. כך אומר רשי. אבל אני שואל, לפי השולחן ערוך, שהוא הכניס אותה, טיפוק למדין משיכה. טיפוק למדין משיכה. לכאורה. אלא אולי נגיד בדוחק, אולי נגיד בדוחק שהפירוש הוא ככה. ואת השולחן ערוך מדבר, הגמרא אומרת, זה באמת יש מקום לדון. הגמרא אומרת שמשיכה לא מועילה ברשות הרבים. קניין משיכה מועיל בסמטה. כן? אבל קניין משיכה לא מועיל ברשות הרבים. ברשות הרבים, אם אתה מושך בהמה, זה לא מועיל. אז יכול להיות, שזאת הכוונה של של השולחן ערוך. המדובר, מאיפה הוא הכניס אותה? הוא הכניס אותה לרשותו, מאיפה? מרשות הרבים. אז מה אני שואל? אני שואל, אם הוא הכניסה מרשות הרבים, כן, לרשותו, טיפוק למדין משיכה. אז אני אומר, לא, המשיכה ברשות הרבים לא מועילה. משיכה ברשות הרבים לא מועילה. זאת אומרת, נצייר מציאות, הוא מכה אותה ברשות הרבים, כן? כדי שתלך. וכתוצאה מאותה הקאה, כן? כתוצאה מאותה הקאה, היא באמת הולכת. אבל זה שהיא הולכת ברשות הרבים כתוצאה מאותה הקאה, זה לא יקנה לו. מדוע? משום שמשיכה לא קונה ברשות הרבים. משיכה לא קונה ברשות הרבים. אלא מה תגיד? היא הרי נכנסה לרשותו. הרי נכנסה לרשותו. אז יש מקום לדון. יש מקום לומר שכיוון שהוא עיקה אותה ברשות הרבים, וברשות הרבים הוא לא קנה אותה מחמת אותה משיכה, כן? אז, 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 אז מדין משיכה הוא לא יכול לקנות. אז בא השולחן ערוך ואומר, אם הכניסה לרשותו, זאת אומרת, אם הוא משך אותה ממש, וזה, אבל זה לא כתוב בשולחן ערוך, כתוב שהוא הכניס אותה לרשות. אם הוא מושך אותה במושכות, והוא מכניס אותה עם המושכות לרשות הרבים, לרשות לחצר שלו, אז עדיין זה משיכה בחצר, הוא משך אותה בחצר.
אבל מה? משך אותה ברשות הרבים.
עוד פעם, אני אומר, אם הציור, משיכה יכולה להיות בשלוש צורות, למשוך בהמה עם מושכות, עם חבל, היא קשורה בחבל, יש הקאה, אתה יכול להקות אותה, והיא הולכת מחמת ההקאה, ויש קורלה והיא באה. יש שלוש צורות של משיכה. שלוש צורות של משיכה. אז אני אומר, אם הוא נקט, אם מדובר בצורה הראשונה, אז באמת קשה. הוא מושך אותה עם המושכות, עם חבל, לתוך הרשות שלו, טיפוק למדין משיכה. מה אתה צריך קניין חצר? הרי הוא משך אותה ברשות הרבים, נכון, ברשות הרבים הוא משך אותה, אבל הוא משך אותה גם ברשות היחיד. הוא משך אותה גם ברשות היחיד.
ברשות הרבים אין קניין
משיכה? ברשות הרבים לא מועילה המשיכה, אבל ברשות היחיד מועילה המשיכה. אם אתה מושך ברשות שלך, ודאי מועילה המשיכה. כן? אז אם נגיד כך, באמת קשה. אבל אם אני אגיד שהשולחן ערוך מדבר בציור שהוא לא מושך אותה בידיים, הוא הכניס אותה לרשותו, אבל הוא לא מושך אותה בידיים, איך הוא עשה את זה? עיקה אותה ברשות הרבים, נתן לה מכה, כן? עם שוט ברשות הרבים, וכתוצאה מזה היא הלכה, כן? כתוצאה מזה היא הלכה. אז כאן ההליכה שלה מחמת ההקאה, כן? מחמת ההקאה היא לא קונה מדין משיכה. שהרי זה היה ברשות הרבי. אלא מה? היא נכנסה לרשות שלו. אבל אז כבר אין הקאה. ברשות שלו אין הקאה. אומר השולחן ערוך, ואם היא נכנסה לרשותו ממכה שהוא עיקר אותה ברשות הרבי, אז מחמת אותה הקאה הוא לא יכול לקנות אותה מדין משיכה. למה? כי אין משיכה ברשות הרבי. אבל מחמת הכניסה לרשותו הוא יקנה אותה מדין, כי אין חצר. אם זאת חצר, המשתמרת. ברור, כך לכאורה נסביר פשט שולחן ערוך, כדי ליישב. רשי נמלט מהקושייה הזאת, בזה שהוא אמר שלא מדובר שהוא עיקר אותה בכלל, היא נכנסה לבד. אז, אבל צריך מה יעשה? כמו שהקצות אומר, הוא נעל בפניה, נעל בפניה. בבקשה? מה זה למה זה לא כתוב?
שהוא
עיקר במכה. אני שואל קושייה ואני מתרץ, אני אומר. מה שכתוב בשולחן ערוך, ואם נכנסה לרשותו, הכוונה היא כמו שאני אומר. כמו שאני אומר, כי אחרת תהיה פה קושייה. צריך להסביר שזאת הכוונה. כן. ובתשובת מוארית, על הבקצות, אני, תראו בהערות למטה, אם יש, למי שיש הערות, את ההערות של מילואי החושן, הוא מביא שבאמת את הקושייה הזאת, יש לי תמורה על השולחן ערוך. השולחן ערוך, הלשון של השולחן ערוך, ואם הכניסה לרשותו אפילו לגגו חצרו וכרפיפו, אם היא משתמרת חייו, אבל מי שלא משך ולא הגביה. מה זה אבל מי שלא משך ולא הגביה? אם הכניסה לרשותו, זה משך. זה מה שהוא שואל. אז מה התירוץ? כן? כמו שאמרתי, הוא מתרץ על פי המאירי, לפי מה שאני אמרתי. קורא לה והיא באה. זאת אומרת, הוא קרא לה. כן?
אבל מה שקריאה זה עכשיו משיכה?
קריאה זה עכשיו משיכה, אבל ברשות הרבי. ברשות הרבי.
משיכה לא
כדבר,
מי שלא משך.
מה? לא, לא משך, הכוונה היא במציאות, הוא לא משך. כן? זאת אומרת, לא במציאות הוא לא משך. הוא לא עשה קניין משיכה. לא משך, הכוונה היא לא עשה קניין משיכה. אולי עכשיו זה באמת נותן לי מקום לחשוב, אולי, ש... אבל יהיה קשה מאוד להבין. זאת אומרת, יש פה כמין סתירה. מצד אחד כתוב, ואם הכניסה לרשותו, ומצד שני כתוב, אבל בי שלא משך ולא הגביע. כן? רגע אחד. כן. אני רואה שום, הוא הולך בדרך שאני הצעתי, שמדובר פה שעשה משיכה שלא מועילה. עשה משיכה שלא מועילה. ויש כל מיני צורות להסביר איך יכול להיות שהוא עשה משיכה שלא מועילה, ואז אני אומר, מה שיקנה זה יהיה קניין החצר. בדרך הזאת הוא הולך. כן. עכשיו הוא מביא תשובת מוארית. ובתשובת מוארית חלק חושן משפט סימן פי חץ זה לשונו. זה לשונו. אלמה אפילו מתעסק לגונבו, כל שלא עשה מעשה פטור. זאת אומרת, אומר אלמה אפילו מתעסק לגונבו, זאת אומרת, אדם שמתעסק בחפץ על מנת לגנוב אותו, אבל הוא לא עושה מעשה, הוא מתכוון לגנוב אותו, אבל הוא לא עושה מעשה, אומר המערית פטור. ותנה נמי בסוף פרק המפקיד, החושב לשלוח יד בפיקדון, כיצד? איתה את החבית, כן? איתה את החבית ליטול אימן הרביעית. או התביעה ונטל אימן הרביעית, ונשברה, משלם דמי כולה, דלא מחי... זאת אומרת, כתוב ככה, איתה את החבית ליטול אימן הרביעית, פטור. הגביעה ונטל אימן הרביעית, משלם דמי כולה. אז מה הוא מוכיח? הוא מוכיח מהלשון של המשנה, דלא מחייב במחשבה, אלא במעשה הגבה. הגזלן לא חייב בזה שהוא רוצה לגנוב, צריך שיעשה מעשה. אם הוא לא עושה מעשה, רק מה? על מה מדובר שם? קודם כל, על מה מדובר במשנה? המשנה מדברת על החושב לשלוח יד בפיקדון. זאת אומרת, אדם שומר, שומר על חפץ, וכבר אמרנו שיש בפעם שעברה דיברנו על כך, יש מושג שנקרא שליחות יד. מה זה שליחות יד? אדם שומר חינם או שומר שכר, אסור לו להשתמש בחפץ שהוא קיבל לשמירה, הוא לא שואל, אין לו רשות להשתמש, אבל ברגע שהוא משתמש הפך להיות גזלן על החפץ. ברגע שהוא משתמש, הפך להיות גזלן על החפץ, באופן, כן, באופן שגם אם הוא יחזיר את החפץ למקום, אבל כיוון שהוא ישתמש בו, אם החפץ עכשיו יישבר, הוא יהיה חייב. אבל מי ששומר חינם, אם נשבר חפץ ברשותו, באופן שהוא לא שבר אותו, הוא לא צריך להיות חייב. הוא לא חייב באונס. אבל כיוון שהשתמשת בלי רשות בחפץ, אז הדין הוא שאתה חייב. דנה המשנה, מה הדין אם לא השתמשתי? אבל חשבתי להשתמש. אומרת המשנה, החושב לשלוח יד בפיקדון, פתוח. אדם שחושב לשלוח יד, והתוספות אומרים, לא רק חושב, אפילו אמר, אבל הוא לא השתמש. אם הוא לא השתמש, הוא לא גזלן. אסור לך להשתמש. ואם השתמשת, באמת אתה תהיה חייב אפילו באונס. אבל זה שאתה אמרת או חשבת להשתמש, זה לא הופך אותך להיות גזלן. אז מכאן המערית מוכיח דין כללי, בהלכות גזלה. לאו דווקא בשומר. המשנה הזאת עוסקת בשומר, אבל לאו דווקא בשומר. כל אדם שחושב להשתמש בחפץ של חבר שלו בלי רשות, חושב אפילו לגזל אותו, אבל הוא לא גזל. אז אומר המערית, במקרה כזה הוא לא יהיה חייב. כן? אז אומר הקצות, הוא מורח ממשנה זו, אף על גב דה פיקדון הוא בביתו וברשותו, דאבלי חצרו, אפילו אחי אינו קונה לאונסין עד שיעשה מעשה וכמו נעל וכמו שכתב רשי. ואין מה שכתוב וסימן ריש מם ג' סעיף קטן י'. במערית, לכאורה היה מקום לטעון שמדברי המערית אין ראיה מפורשת למה שהוא רוצה להוכיח. הרי הוא למד ברשי חידוש גדול. הקצות למד ברשי חידוש גדול. מה החידוש הגדול? הרי, כמו שאמרנו, הרי כשנכנסה בהמה לרשותו של, 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 לרשותו של האדם, נכנסת בהמה לרשותו של האדם, הקניין לכאורה, וזו הייתה השאלה שלו, לכאורה, אם מדובר על חצר המשתמרת, אז יש פה קניין. יש פה כבר קניין. אם יש פה קניין, אז למה רשי אמר ונעל בפניה? אז אמר הקצות, ההסבר ברשי הוא, משום שאתה לא יכול להפך לגנב אם לא תעשה מעשה. אתה צריך לעשות מעשה. בלי מעשה אתה לא חייב. אז לכן רשי הכריח שלא מספיק שהיא תיכנס. לא מספיק שהיא תיכנס. צריך שיעשה מעשה. היה אפשר לומר ברשי אחרת. אז רגע, ועכשיו הוא רוצה להוכיח מהמוארית. הוא רוצה להוכיח מהמוארית. שהמוארית הרי אמר שזה שאדם מתעסק בחפץ של השני לגנוב אותו, זה לא יחייב אותו. מתי הוא התחייב? הלשון של המוארית, הוא מוכיח מהמשנה של החושב לשלוח יד בפיקדון. זה לא מחייב במחשבה, אלא במעשה הגבהה. זאת אומרת, הלשון של המוארית, זה לא מחייב במחשבה, אלא במעשה הגבהה. אז אני שואל, מה כוונת המוארית? אז הקצות רוצה להוכיח מהמוארית, צריך מעשה. אבל במוארית כתוב במעשה הגבהה. יכול להיות שכוונת המערית לומר, אתה לא תהיה חייב בלי שתעשה קניין. החושב לשלוח יד בפיקדון, זה שאתה חושב לשלוח יד זה עוד לא קונה. החושב לשלוח יד בפיקדון זה עוד לא קונה. אתה צריך מעשה קניין. אתה צריך מעשה קניין. אז אם עשית מעשה קניין, אני יכול לחייב אותך. אבל אם לא עשית מעשה קניין, איך אני אחייב אותך? אז מה אתה מביא לי ראיה? מהמוארית הזה, ליסוד שאתה רוצה להוציא ברשי, הרי ברשי אתה מסביר שהנקודה היא לכאורה לא מצד מעשה הקניין. עכשיו, זה גוף הקושיית הקצות. הקצות שאל, הרי כדי לקנות עבדה, לקנות דבר הפקר, בקניין חצר, לא צריך מעשה. לא צריך מעשה. אם אדם, אם חפץ של הפקר נכנס לרשות שלי, כן? והתכוונתי לקנות אותו, כשהמדובר הוא על חצר המשתמרת, אז הדין הוא שקניתי אותו. בלי לעשות שום דבר. אז לכאורה, אז מה אתה מוכיח מהמוארית? המוארית אמר, צריך החושב לשלוח יד בפיקדון, אומר את המשנה שהוא פטור. למה הוא פטור? אומר המוארית, כי הוא לא עשה מעשה הגבהה, הוא לא קנה, איך אני חייב אותו? הוא צריך לקנות. בלי קניין הוא לא הפך להיות גזלן. אז הדגש במערית זה המערית באמת משתמש בביטוי מעשה הגבהה, אבל הדגש במערית הייתי מסביר על מעשה הקניין. עכשיו אני אשאל הפוך. על הקצות. הקצות מדייק ברשי. ברשי כתוב נכנסה לרשותו ונעל בפניה. אז שאל הקצות, הרי דבר הפקר אתה קונה גם בלי. אבל זה בתנאי, אתה קונה דבר הפקר בלי מעשה, כשמדובר על חצר המשתמרת. מי אמר שפה מדובר על חצר המשתמרת? אולי בלי נעילה היא לא משתמרת? אתם מבינים? אז מה הראיה מרשי? מה? בבקשה?
יכול להיות שהיא נסגרה לבד, אני נסגרה את המשתמרת.
אבל ברש"י כתוב, נכנסה לרשותו ונעל בפניה. נכנסה לרשותו ונעל בפניה. אז הקצות אומר, הקצות שאל, הרי דבר הפקר אתה לא צריך, אם תיכנס ייכנס דבר הפקר לרשותך, והוא לא יוכל לצאת. אתה לא נעלת, אבל הוא לא יכול לצאת. קנית אותו. למה כאן זה לא מועיל? זה קושיית הקצות. למה כאן זה לא מועיל? אמר הקצות, מכאן אני למד שלא ייתכן שתהפוך להיות גנב בלי מעשה. אז לכאורה, אם מדובר כאן בחצר המשתמרת, אני שואל, איך הוא למד ברש"י? מדובר בחצר המשתמרת או בחצר שאינה משתמרת? אם מדובר בחצר המשתמרת, אז למה כתוב ונעל בפניה? אומר הקצות, אז מדובר בחצר המשתמרת, דבר הפקר הוא היה קונה גם ככה. נכון, ככה אני מסביר, ככה אני מבין את הקושייה שלו. אז בשמה הוא נעל, בשמה צריך לנעול, למה הוא נעל? אמר, הוא צריך מייסה, בלי מייסה הוא לא. הוא לא יהפך להיות גנב. אני שואל, יש פה סתירה מיני ובי. מה המייסה? הרי החצר משתמרת, הבהמה לא יכולה לצאת. הבהמה לא יכולה לצאת. אם היא יכולה לצאת, זה לא משתמר. אם היא יכולה לצאת, זה לא משתמר. אז מה אני צריך את הנעילה שלך? מה אני צריך את הנעילה שלך? אז אומר הקצות, אני צריך את הנעילה כשיעשה מעשה. זה מעשה, מה הוא עשה? הוא לא עשה שום דבר. לנעילה אין משמעות. אתה נועל חצר שהיא בין כך משתמרת. הבהמה לא יכולה לצאת ממנה. אתה נועל את החצר כשהחצר היא בין כך משתמרת. מה עשית? מה עשית?
למה אי אפשר להבין בחצר שהיא לא משתמרת?
אלא מה תאמר? חצר שאינה משתמרת. אז הקושייה שלו היא לא קושייה. מה הוא שאל? מה הוא דייק ברש"י? הוא שאל, הרי דבר הפקר אתה קונה בחצר המשתמרת גם בלי שתעשה שום מעשה. בטח, כי היא חצר משתמרת, אבל כאן מדובר בחצר שאינה משתמרת. כך אתה רוצה לומר. נכון? מדובר בחצר שאינה משתמרת. אז לכן צריך נעילה. אבל אם היה מדובר בחצר המשתמרת, זאת אומרת, הבהמה נכנסה לרשות באופן שהיא לא יכולה לצאת ממנה, אין לה אפשרות לצאת, אז יכול להיות שגם כן היה מועיל. אלא כאן מדובר בחצר שאינה משתמרת. נכון? לכאורה היה מקום להקשות על הקצות, יש מקום להקשות על הקצות ממה נפשך. איך אתה מבין פשט ברש"י? אתה לומד ברש"י יסוד, כן, אתה מחדש ברש"י יסוד, אבל איך אתה מבין אותו? איך אתה מבין ברש"י? מדובר בחצר המשתמרת בלי הנעילה? או שהחצר הופכת להיות משתמרת על ידי הנעילה? אם מדובר על חצר המשתמרת בלי נעילה, אז מה הוא עשה? בזה שהוא נעל, הוא לא עשה שום דבר. אלא צריך לומר שמדובר בחצר שאינה משתמרת בלי הנעילה. כן? אז מה אתה מוכיח שצריך מייסה? צריך שיהיה מעשה קניין. חצר שאינה משתמרת לא קונה. אז הוא צריך לנעול כדי שהיא תהיה משתמרת. אז לא יצויר באמת. אז מה הקושייה שלך? הרי אדם קונה דבר הפקר גם בלי נעילה. בטח, בלי נעילה, היא מחצר המשתמרת. אבל אם היא חצר שאינה משתמרת, הוא יקנה אותה בלי נעילה? אם הוא ינעל, הוא יקנה. אם הוא לא ינעל, הוא לא יקנה. הוא צריך להפוך את החצר לחצר המשתמרת. לכאורה, לא ברור. לפי, אני שואל על הקצות ממה נפשך. לכאורה, לא ברור מה, איך הוא מבין. היסוד, אני אומר שני דברים. ראשית, יש מקום לטעון מהמערית שהוא מביא, לכאורה היה מקום לומר שאין ראייה. כי מה שהמערית אמר, מעשה הגבהה, כוונתו לומר, צריך קניין. בלי קניין לא מועיל. נכון שהביטוי של המערית זה מעשה, אבל בגלל שההגבהה זה מעשה, אז הוא אומר, מעשה הגבהה. החושב יש לו אחי, אני אגיד זה יותר חזק. הרי המערית מדבר על מה, המערית מסביר פשט במשנה. במשנה כתוב, החושב לשלוח יד בפיקדון. אז איך מדובר? איפה הפיקדון נמצא?
בבית שלי.
נו, אז אני עכשיו אשאל, למה באמת שהוא לא יקנה? הוא יקנה בקניין חצר. בבקשה? המערית אומר, לא יעזור, צריך מעשה הגבהה. שיקנה בקניין חצר. הרי זה בבית שלו. יקרה בקניין חצר. אז אני חושב שהפשט הוא ככה. מה פירוש קניין חצר? כשאתה מקבל פיקדון, את התוספות אומרים בכמה מקומות, כשאתה מקבל פיקדון ממישהו, אז למעשה אתה משאיל לו את... קיבלתי תיק לשמור אצלי בבית, מישהו הפקיד אצלי תיק, אמר לי, שמור לי על התיק שלי, אצלך בבית. אז בלשון של תוספות, בכמה מקומות כתוב, שכשאתה מקבל פיקדון ומניח אותו בבית שלך, המקום שבו עליו מונח הפיקדון, מושאל למפקיד. את המקום שבו הנחת את הפיקדון, נשאלת למפקיד. אז מה פירוש תקנה אותו בקניין חצר? מה? הרי המקום הזה עכשיו הוא שאל. כביכול השאלת את המקום שבו נמצא הפיקדון למישהו אחר. למישהו אחר. אז זה כבר לא חצר שלך, זה חצר שלו. אז איך זה יהפוך להיות חצר שלך? איך זה יכול להפוך? האמת, אני אומר, נניח ש... למה המרית אומר שהוא חושב לשלוח יד בפיקדון, לא קנה אלא אם כן יעשה בו מעשה הגבהה? יגיד, אלא אם כן יקנה אותו בקניין חצר, הרי זה בבית שלו. התשובה היא בקניין חצר, הוא לא יכול לקנות אותו. הוא לא יכול לקנות אותו. אתה קיבלת פיקדון ממישהו, הנחת אותו בבית, המקום שבו החפץ מונח עכשיו מושאל למפקיד. אמרתי, תוספות אומרים את זה בהרבה מקומות, למה הם אומרים את זה? שהמקום שבו השאלת? כי הגמרא אומרת, רואים מהגמרא בכמה מקומות, וככה שיטת תוספות, שאדם יכול להקדיש חפץ שהוא יפקיד אצל מישהו אחר. אדם יכול להקנות, יש לי פיקדון, מופקד אצל מישהו, אז אומרים התוספות, הפיקדון הזה מופקד אצל מישהו, אתה יכול להקנות אותו למישהו אחר. והגמרא אומרת בבבא מציעא, הדבר, איש כי יקדיש את ביתו, מה ביתו ברשותו, אף כל ברשותו. אתה לא יכול להקדיש או להקנות דבר שהוא לא ברשותך, גם אם הוא שלך. גם אם הוא שלך, אתה לא יכול להקדיש דבר שאינו ברשותך. אז שואלים תוספות, איך אני יכול להקדיש פיקדון שהופקד אצל מישהו אחר, הרי הוא לא ברשותי? כך שואלים תוספות. אומרים תוספות, הוא ברשותך? אז זה נמצא אצלו? המקום שבו הוא מונח הוא שלך. הוא שאל לך המקום. כך אומרים תוספות. אז מילא אומר המוארית, לא שייך שאני אקנה את החפץ שהופקד אצלי, כן? גם אם אני מתכוון לגזול אותו בקניין חצר. זה קניין חצר, זה חצר שלי, זה הבית שלי. זה הרשות המשתמרת שלי, התשובה היא, זה לא שלך. המקום שבו הוא מונח הוא לא שלך. הוא לא שלך, הוא מושאל למישהו אחר עכשיו. הוא שלך, אבל הוא מושאל למישהו אחר. חסר מושלת, לא קונה למשיל. חסר מושלת, לא קונה למשיל. אז לכן אומר המערית, צריך שיעשה בו מעשה הגבהה. ברגע שאתה מגביע אותו, אז עכשיו הוא כבר לא מונח על ברשות. אתה מגביע אותו. הגבעת אותו, אז הפכת להיות גזלן. עשית מעשה הגבהה, זאת כוונת המערית לכאורה. אז אני אומר, זאת הערה ראשונה על הקצות. מה אתה מביא את המערית כראיה למה שאתה באת לחדש? אתה באת לחדש שגזלן לא הופך להיות גזלן, אלא אם כן, כך דייקת ברשי, גזלן לא הופך להיות גזלן, אלא אם כן הוא עשה מעשה של... מעשה! ואת זה אתה רוצה להוכיח מהמוארית. המוארית מתכוון לומר שבחושב לשלוח יד הוא לא יהפוך להיות גזלן, ושהוא צריך לעשות מעשה קניין. צריך לעשות מעשה קניין. וחוץ מזה, השאלה השנייה שאנחנו שואלים על הקצות, לכאורה לא ברור. איך הוא למד פשט ברשי? האם מדובר, כמו שאמרנו קודם, מדובר בחצר המשתמרת או בחצר שאינה משתמרת? איך אתה מוכיח מרשי שצריך מייסה? הרי אם מדובר בחצר שאינה משתמרת, אז זה שהבהמה נכנסה לרשותו, הוא לא יקנה אותה בקניין חצר, כי החצר אינה משתמרת. אלא מה? לכן אומר רשי, ונעל בפניה. אז על ידי זה היא הפכה להיות משתמרת. אז זה לא בגלל שאני צריך את המייסה שלו. אני צריך שתהיה חצר המשתמרת. אם הוא לא ינעל, אז איך הוא יקנה אותה? חצר המשתמרת קונה. חצר שאינה משתמרת לא קונה. כך לכאורה. אז זה שרשי אמר ונעל בפניה, זה לא בגלל שאני צריך מייסה. אלא אני צריך חצר. חצר משתמרת. זה אפשרות אחת. אלא מה תאמר? לא, הקצות למד אחרת, שהחצר היא משתמרת גם בלי שהוא ינעל. החצר היא משתמרת גם בלי שהוא ינעל. ולכן הוא אומר, אבל הוא לא יהפך להיות גזלן, אלא אם כן הוא יעשה מייסר. אני שואל, איזה מייסר הוא עשה? החצר היא משתמרת גם בלי שהוא ינעל. מה הקשר בין המה? הרי אדם נועל חצר נעולה. אדם נועל חצר נעולה, הוא עשה מייסה? זה נקרא שהוא עשה מייסה? אדם, כן, אדם נועל חצר נעולה. מה עשית? שום דבר לא עשית. מה עשית? הרי גם בלי שהיית עושה, היא לא הייתה יכולה לצאת. גם בלי שהיית עושה. אז מה הוספת? מה הוספת? החצר משתמרת. הבהמה לא יכולה לברוח ממנה. הבהמה לא יכולה לברוח ממנה, לא יכולה לברוח ממנה, גם ככה. אז החצר משתמרת גם בלי שנעלת. גם בלי שנעלת. וגם הלשון של הקצות, ונעל בפניה. הלשון של הקצות, ברש"י כתוב, ונעל בפניה. הוא נעל בפניה. משמע שהנעילה גורמת לכך שהיא לא תוכל לצאת. ונעל בפניה. אז משמע שהחצר היא לא משתמרת. אז אם החצר היא לא משתמרת, כי יש צורך לנעול בפניה, אז מה הראיה שצריך מייסה? מה הראיה שצריך מייסה? וממילא גם הקושיה שהוא שואל, הוא הרי שואל, הרי לקנות אתה תקנה דבר הפקר בחצר המשתמרת גם בלי מעשה. בטח, אם החצר היא משתמרת. אבל אם החצר היא לא משתמרת, אתה לא תקנה. אז מה הראיה? כך לכאורה היה מקום להקשות על דברי הקצות. טוב. או אולי ליישב את דבריו בהערה השנייה שאנחנו שואלים. אולי הדיוק שלו ברש"י זה, את הדיוק שלו ברש"י הוא מצד זה שלמה רש"י, הרי אמרנו כך, הסיבה שבגללה רש"י לא הסביר כמו שכתוב בשולחן ערוך, הכניסה לרשותו, כי רש"י רצה להימלט מהקושייה של משיכה. אם הוא מכניס אותה, טיפוק למידין משיכה. אז לכן רש"י אמר שהיא נכנסה לבד. אז זה הקצות מאיר, אם היא נכנסה לבד, אז למה אתה צריך להגיד ונעל בפניה? תגיד, נכנסה לבד והיא לא יכולה לצאת. ויש פה קניין גניבה, קניין חצר. הרי חפץ הפקר שנכנס לתוך חצר משתמרת ולא יכול לצאת משם, אתה קונה אותו. אז למה אתה צריך להגיד שהיא נכנסה לרשותו והוא גם נעל בפניה? נכון, הנעילה באמת גורמת לכך, אילולי זה היא לא תהיה משתמרת. אבל אתה יכול להעמיד במשתמרת. למה? הרי אתה בא להסביר ברייתא. בברייתא כתוב, אין לי אלא ידו. גגו חצרו וכרפיפו מניין. תלמוד לומר, ימצא תימצא מכל מקום. זה כתוב בברייתא. אז מה כתוב בברייתא? שאדם נעשה גנב גם על ידי חצר. אז למה אתה צריך לצייר ציור שמדובר באופן, ואני יוצא מתוך הנחה שבאמת הבהמה נכנסה לבדה, כמו שאמרנו, ומדובר שהוא נעל, כי על ידי הנעילה באמת החצר הופכת להיות משתמרת. על ידי הנעילה באמת החצר הופכת להיות משתמרת. אבל שואל הקצות, למה להעמיד בציור כזה? למה להעמיד בציור כזה? הרי אתה יכול להגיד ציור אחר, יותר פשוט. יותר פשוט. מה הציור האחר היותר פשוט? הציור האחר היותר פשוט הוא שהיא נכנסה לרשותך והיא לא יכולה לצאת, כי החצר היא חצר משתמרת. החצר הזאת היא חצר שכשנכנסים לתוכה אי אפשר לצאת. לא בגלל שעשית מעשה, היא בנויה כך שכשבהמה נכנסת היא לא יכולה לצאת. כמו מלכודת רגילה, היא לוכדת את הבעל חי שנכנס אליה. גם כאן מדובר שבהמה נכנסת לחצר, כן, בלי מעשה, היא נלכדת בחצר, היא לא יכולה לצאת. זה הקושיה. זאת אומרת, נכון שמדובר שהיא עמיד בציור שהחצר אינה משתמרת, והוא נעל בפניה, אבל למה הוא צריך את זה? למה הוא צריך את זה? יגיד שמדובר בציור שהחצר, ברגע שבהמה נכנסת לחצר, היא לא יכולה לצאת משם. וזה חצר המשתמרת. ועל ידי זה הוא הפך להיות גנב. אז על זה אומר הקצות, רש"י היה לו הכרח, בגלל שאין דבר כזה שאדם יהפך להיות גזלן בלי מעשה. אז נכון שמדובר פה על מעשה קניין, הוא גומר את הקניין חצר, אבל למה להעמיד לציור כזה? הרי לקנות אתה יכול לקנות גם בלי מעשה לגמרי. לקנות אדם יכול לקנות גם בלי מעשה בכלל. אז למה להעמיד בציור כזה? אומר הקצות, זוהי הסיבה. אבל עדיין לפי זה, הראיה שלו מהמערית לא ברורה. זאת אומרת, עדיין אנחנו אומרים שהראיה שהקצות הביא מהמוארית, אפשר לדחות אותה. כי המוארית, כמו שאמרנו, מוכיח את דבריו מהמשנה של החושב לשלוח יד בפיקדון. והמוארית אומר, זה שאדם מתעסק בגניבה ומתכוון לגנוב, זה עדיין לא יחייב אותו. החושב לשלוח יד בפיקדון, פטור. זה שהוא חשב לשלוח יד. עד שיעשה מעשה הגבעה. אז אני אומר, שם באמת צריך קניין, כי שם באמת החסר לא קונה. אז כוונת המוארית לומר, צריך שיעשה מעשה קניין. בלי שיעשה מעשה קניין, איך הוא יקנה? הרי מצד חסר, החסר שלו לא תקנה. הבית שלו הוא לא, כמו שאמרתי, הבית שלו משתמר, אבל הרשות שבה החפץ נמצא, היא שייכת למפקיד, לא לנפקד. כן? כמו שהסברנו. אז מילא, לא שייך שהוא יקנה את זה בקניין חסר. אז אומר המערית, עד שיעשה מעשה הגבה. בלי קניין הוא לא יהפך להיות גזלן. אין, לא יכול להיות, לא יהפוך אדם לגזלן או לגנב, בלי שהוא עושה מעשה קניין. אז כך היה אפשר לכאורה להסביר את המערית. ממילא לא ברור מה הראיה שהוא מביא ליסוד שלו, מה הראיה שמביא הקצות ליסוד שלו מדברי המערית. ואת ברשי אנחנו עכשיו מבינים, הדיוק שלו ברשי עכשיו לכאורה מובן, כמו שהסברתי. כי הקצות שאל את עצמו, למה רשי צריך להעמיד בציור הזה? יכול היה להעמיד בציור אחר, יותר פשוט. אלא מה? כמו שהוא אומר, אבל הראיה ממערית צריכה להסביר. טוב, עד כאן, בפעם הבאה נמשיך.